שלום, ספר מסילת ישרים, פרק י"א. הגענו לנושא הנקיות בדברים הנולדים מחברת בני האדם, וזה כולל לא תלוי שתמיתו וכדומה. טוב, נתחיל עוד פעם. נדבר עתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני האדם וקיבוצם. במהדורת אשכול הרגילה זה בעמוד נ"ב. כגון הונאת דברים, הלבנת פנים, מכשלת העיוור בעצה, רכילות, שנאה ונקימה ושבועות, דבר שקר וחילול השם. כי מי יאמר ניקיתי מהם, טהרתי מאשמתם, כי ענפיהם רבים ודקים עד מאוד, אשר היזהר בם טורח גדול. כן, כלומר אנחנו במידת הנקיות עוברים מהגס אל העדין. היותר גס בענייני הנקיות זה דברים הקשורים לגזל ועריות. גזל ועריות זה דברים שאומנם נפשו של אדם מתאווה להם ומחפשת בהם היתרים, אבל מצד שני הגנות של הגזל והגנות של הערווה הם דברים ידועים, וגם ניתן בקלות להגדיר, יחסית בקלות להגדיר מה נקרא גזל ומה נקרא ערווה. דברים יותר פחות מסובכים, כלומר שהם יותר עדינים, אינם גסים כגזל ועריות, זה ענייני מאכלות אסורות. המאכלות האסורות נוגעים אף הם לצד של הנפש שבאדם. עכשיו אנחנו עוברים לצד יותר עילאי, יותר עדין, יותר עליון, זה דברים הקשורים לרוח. כידוע לכם, נפש האדם באופן קלאסי מתחלקת לשלושה מישורים: נפש, רוח ונשמה. עכשיו אנחנו עוברים לדברים הקשורים אל הרוח, כלומר דברים הקשורים אל החברה האנושית. הרוח היא המקשרת את בני האדם זה עם זה. כן, הרוח זה הדיבור. הדיבור הוא המייחד את האדם החברתי, כי אם אין לאדם חברה אז עם מי ידבר? אז ברור שכל הדברים הקשורים לדיבור קשורים לרוח ולאדם כיצור חברתי, ושם הנקיות היא דבר הרבה יותר מסובך, כי כאן יש הרבה פרטים. כן,
איך זה שהדיבור לא בהכרח קשור, שהחברה לא בהכרח קשורה לדיבור?
לא תיתכן חברה בלי דיבור. זה לא חברה, זה קבוצה. כן, לא תדבר. מה? לא, זה לא אותו דבר. החברה האנושית נמנה כחברה של זאבים. כי בחברה של זאבים, ההכרח הטבעי הוא המקבץ אותה. כלומר, הם צריכים זה את זה כדי לצור. מה שאין כן, הדבק החברתי אצל בני אדם הוא בנוי גם על דברים שלם במסגרת ההכרח הטבעי, כגון תרבות משותפת. הרבה פעמים כשאתה אומר מה יוצר אומה, אחד המאפיינים היותר מרכזיים זה לשון משותפת, שפה משותפת. עד כדי כך שעמים בעלי אותה שפה נוטים להתאחד זה עם זה, אף כפי שיש להם מקור אתני שונה. נכון? לעומת זה, אם יש הפרדה בשפה, זה בדרך כלל גם שובר את הסולידריות הלאומית. לדוגמה, במדינת בלגיה, חצי מהמדינה מדברים פלמית, חצי מדברים צרפתית, קבוצה קטנה מדברת גרמנית, וזה מה שגורם שהמדינה הזאת בסכנת פירוד כל הזמן. ובכן, מהם הדברים הקשורים לחברה של בני אדם? הונאת דברים, שזה לצער אדם. הלבנת הפנים, זה הסברנו. הכשלת העיוור בעצה, זה לא הסברנו. רכילות, שנאה ונקימה, שבועות וכו'. כל זה לא הסברנו. הונאת הדברים בכללה. עכשיו אנחנו לומדים את הפרטים. עוד, הונאת הדברים, יש פה טעות בפיסוק. כתוב כאן בכללה פסיק, נכון? צריך להגיד ככה, הונאת הדברים פסיק, בכללה הוא, זה בכללה, הוא לדבר בפני חברו לבד, שיבוש ממנו. כלומר, גם אם אין עדים למעשה, אבל אתה מדבר עם חברך באופן שמצער אותו. אתה יורד עליו, כן? מציק לו בדיבורך, מענה אותו בדיבורך, זה איסור דאורייתא של לא תונו איש את אחיו. או לעשות לו מעשה שיגרום לו שיבוש. זאת אומרת, לא צריך דווקא לדבר, אפשר גם לפעול באופן המבייש, והוא מה שאמרו בפרק הזהב, אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם היו חולאים באים עליו, לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו ליוב, זכור נא מיהו נקי עבד ואיפה ישרים נכחדו. כלומר, מה הם התכוונו כשהם אמרו לו את זה? להגיד לו, אם באו עליך צרות, סימן שאתה רע. כן? כן, באים למישהו שאבל ואומרים לו, ברור, זה בגלל חטאיך. כן? זה ברור שזה ודאי לא ראוי, יש בזה איסור לא תונו. כן, יש הרבה פעמים אנשים, ראיתי, לא ראיתי הרבה, ברוך השם, אבל שמעתי, שמתנדבים לבוא לבתי אבלים להסביר להם שכל מה שקורה זה בגלל החטאים שלהם. כן? ממש חוכמה גדולה. אז זה איסור דאורייתא. אדם יכול להגיד על עצמו. נגיד לאחר, מה? מי אמר שיש לי עוונות בכלל שלא אומר לי כפרת עוונות? אין לי עוונות. כן? כמו פעם אחת. היה איזה אסון בפתח תקווה, אוטובוס של ילדים, כולם מתו, וזה, מישהו אמר, זה בגלל שהיה חילול שבת בפתח תקווה. כן? למה? הוא צריך להצדיק את הקדוש ברוך הוא בכל מחיר, נכון? אז הוא הופך את עצמו לעורך דין של ריבונו של עולם, כדי להציל אותו מהאשמה, ואז הוא אומר, מגיע לכם, היה חילול שבת בפתח תקווה. לא הבנתי את הקשר בין הילדים לבין חילול השבת, אבל מה שהוא רצה לומר. צריך לעצור דברים כאלה. וכבר אמרו, זכרון הרכים, אם היו חמרים מבקשים, הימנו תבועה, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבועה, ויודע בו שלא מחר תבועה מימר. כן? גם זה, במה שאתה מרמי בכביש. כן? איך מגיעים למלון, כך ימינה. לא נכון, אבל אתה לא אכפת לך. זה איסור הונאה. כן? זה איסור הונאה. והוא כבר אמרו, אבל זה מצווה לפעמים לעשות את זה. למשל, אם מישהו בא, אתה רואה, עם אקדח, כן? ככה מחפש, איפה הלך יציק? כן? אז עכשיו, תגיד לו שזה... לא, עד אז, אתה מפליא אותו בדיוק בכיוון של תחנת המשטרה. כן? שיש ניידת מסתובבת, זאת אומרת, זה בדיוק שם. כן? הוא כבר אמרו, גדול הונאת דברים מהונאת ממון. בכל שכן אם הוא ברבים, שבהדיה שנינו, המלבין פני חברו ברבים, אינו חלק לעולם הבא. ואמר רבי חוזדה, כל השערים ננעלו, חוץ משערי עונה. הזכרתי לכם בשבוע שעבר את דעת התוספות בנושא הזה של הלבנת פנים, עד איכן מגיעים הדברים. ואמר רבי לעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרע על ידי שליח, חוץ מעונה. ואמרו שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהן, כלומר מי שמתפלל, על דבר כזה, ואחד מהם עונה. כלומר, אם ציערו מישהו והוא מתפלל על זה שציערו אותו, אין הפרגון ננעל בפניו, שנאמר ושמעתי כחנון אני. או, והיה כי יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. ואמרו, ואפילו לדבר מצווה, אמר הכתוב, הוכיח, תוכיח את עמיתך, הרי זו מצווה. יאמר אדם, רק רגע, מה אתה אומר לי לא לצייר? אני צריך לתת לו תוכחה על מה שהוא עושה. זה לא בסדר. כן? הרי אני צדיק. אני חייב לקיים מקצת תוכח תוכח. על זה אמרו, יכול אפילו פניו משתנות. כשאתה גורם לו צער רב על ידי כך. תלמוד לומר, ולא תישא עליו חטא. שלא תחטא כלפיו בתוכחתך אותו. תלמוד אומר, מכל אלה המאמרים תראה, עד אחד מתפשטים ענפי ההזהרה הזאת, וכמה עונשה קשה. כן, אז במיוחד שפעמים אנשים מתנדבים להיות המוכיחים. כן. וזה כלל, אמר פעם רבינו הרב ציודה, אם אינך בטוח שאתה יודע להוכיח, אתה פטור מלהוכיח. אתה לא חייב. יש מצד תוכחה. אבל אין ההשלכות של המצווה הזאת. זאת אומרת, לפי ההלכה, אם מישהו שמע תוכחה ולא רצה לקבלה, מותר לסנות, נכון? שנאמר, כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסר. איך יכול להיות שיש לך שונא? הרי נאמר, ואהבת לרעך כמוך. אומרת הגמרא, מדובר על אדם שעבר עבירה, ונתנו לו תוכחה ולא רצה לקבל. אז מותר לסנותו. אז מה שאומרים, הפסק שאתה מזכיר, זה גם כמה פוסקים הביאו את זה, בימינו ההשלכה של הדין הזה לא קיימת, בגלל שאנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים להוכיח, כמו שרבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. מכיוון שזה לא ברור שאתה ידעת כיצד להוכיח, אז אתה לא רשאי לסנות, אבל זה לא שאתה פטור מתוכחה. אבל השאלה היא, מה זה תוכחה? כן, אולי גם זה צריך להגדיר. מה זה תוכחה? יש אנשים חושבים, שבס זה תוכחה. לא נכון. שבס זה לא תוכחה, זה פריקת הצדים. זה הרגשה טובה, זה עוזר לעכל את הצ'ונט, כן, אתה יוצא אחרי הצהריים קצת, להתעברר, הולך לראות את המכוניות, וגם צועק שבס, זה משחרר את האוויר שבריות. אבל מצד האמת, מצד תוכחה היא משהו אחר לגמרי. אתם יודעים מה זה מצד תוכחה? זה מחוד מאיר. מפורש ברמב״ם, בהלכות לא טובה, מצווה להחזירו למוטב ולהוכיחו, שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך. כלומר, להחזיר את חברך למוטב, זה מצד תוכחה. אז אם האמירה שלך שבס גורמת לאדם, באמת שבת היום, איך לא שמתי לב לדבר, ואז הוא חדל בחילול השבת, אז באמת קיימת מצווה תוכחה. אבל אם דיברת בסגנון שאיננו עשוי בכלל להתקבל, אז ברור שתוכחה לא קיימת. וייתכן אפילו שעברת על איסור על בנת פנים, ואם זה היה ברבים, אז זה לא חלק מהעולם הבא. ברור. בעניין נתינת העצה, אגב הדבר הזה הוא קשה, כתוב למשל שרב או אב לפעמים צריכים במסגרת החינוך אפילו להעליב, כן? כתוב הדבר הזה, והדבר הזה הוא נתון ללב, דבר מסובך ולא פשוט, כן? ואפילו דבר מצווה, מה כתוב הוכח תוכיח תלמידיך, ואמרו, לא, עכשיו בנושא הבא, בעניין נתינת העצה, כן? לתת עצה לא טובה. שנינו בתורת כהנים, ולפני העיוור לא תיתן מכשול, פסוק בויקרא, לפני סומה בדבר. אמר לך, בת פלוני, מהי לכהונה? אל תאמר לו כשרה והיא עיני אלא פסולה. כן, כלומר מישהו כהן רוצה להתחתן. הוא אומר, תגיד, בחורה הזאת, היא כשרה לכהונה? ואתה אומר לו, כן, לא בדקת. או אתה יודע שהיא לא כשרה לכהונה, ואתה אומר לו שהיא כשרה לכהונה. כן, ואתה מכשיל אותו. כן, היה נותן בך עצה, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו וכו'. אל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמור, ואתה רוקף עליו ונוטלה ממנו. כן? כלומר, אתה אומר, הנה, הוא מחפש, מבקש ממני עצה. הוא רוצה לקנות, הוא רוצה למכור את השדה ולקחת חמור. והוא שואל אותי אם זה עצה טובה. אני יודע שזה עצה לא טובה, אבל אני דווקא מעוניין בשדה. אז אני אגיד לו, מצוין, כדאי לך למכור את השדה. אגב, אני מחפש שדה, אולי תמכור לי, יש לי חמור מצוין לך. הדבר הזה הוא איסור דאורייתא. אז מה נעשה? חבר שלך מבקש ממך עצה. הוא כל הזמן לוחץ, תן לי עצה, תן לי עצה, מה תעשה? תראה לו אדם אם העצה שלך היא טובה או לא. מה אתה
לוחץ?
אין לך מומחה. אל תיתן לו עצה. פשוט. אם אינך יודע אם העצה שלך היא עצה נכונה, אל תיתן עצה. מותר להישאר במצב שבו תאמר לאדם, אינני יודע מה לומר לך. אז מי יעזור לי? לא יודע. אתה רוצה שאני אעבור על איסור לפני עיוור לתתן לרשות? כן. מה? נגיעה אישית יכולה להיות נגיעה אישית? אז מה? אבל אם העצה היא טובה, זה בסדר, נכון? לא, הנה, שמה תאמר, עצה יפה אני נותן. לא, הרי הדבר מסור ללב שנאמר ויראת מאלוהיך. כלומר, אתה צריך לבדוק את זה. תראה, כל דבר שאנחנו עושים יש נגיעה אישית. כן? וכי יש דבר בלי נגיעה אישית? יכול להיות דבר כזה? זה שיגעון. אין דבר כזה בלי נגיעה
אישית.
אתה צריך להיות ישר עם עצמך. אבל להגיד שנגיעה אישית זה לא נכון. נמצאנו למדים שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו, בין בדבר שאינו נוגע בו כלל, חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ בו על האמת, הזך והברור. ותראה שעמדה תורה על סוף דעתם של רמאים. דלאו בשופטני עסקינה, כלומר לא מדובר בטיפשים, שיעצו עצה שראתה מפורסמת ונגלית. כן, אומר האדם לחברו, הנה, אתה רוצה להגיע למקולת, תסע מעל הצוק. לא. אלא בחכמים להרה, אשר ייתנו עצה לחבריהם, שלפי הנגלה בה, יש בה מן הרווח אל חברו באמת, אך סוף העניין אינו לטובתו של חברו, כי אם לרעתו ולהנאתו של המייעץ. על כן אמרו, שמה עצה יפה אני וכו', והרי הדבר מסור ללב וכו'. כן, אני מייעץ בעצם לשם הנאתי. אני מייעץ לך, כי אני יודע שאני ארוויח מזה.
אתה בא לוקש ממני עצה, ואני אומר עצה, לא טובה, בגלל שלא מבין בנושא הזה בכלל.
אז אל תיתן. לא, גם זה וגם זה.
גם זה וגם זה.
כן,
אין תנאי שאני יכול להיות לך מקניית
עצה. יש לך אולי הנאה מזה שאתה נותן עצות. אני אחד כזה שמייעצים. כן, לא, זה... למשל אחד בא אליך, יש לו לול של 100 תרנגולות. הוא בא אליך, תשמע, מתים. מתות לי התרנגולות, מה אני עושה? אתה לא יודע כלום. אתה אומר, תשמע, תצבע את הלול בכחול. חוזר, צבעתי בכחול. ממשיכות למות. טוב, אז אתה יודע מה? אתה צריך לטטא את הלול ולפזר שם אלפי דקל. הוא עושה את זה, ממשיכות למות. אחר כך חוזר לך עוד פעם. אז הוא אומר, באמת, ממשיכות למות? אז בסוף אתה שואל אותו, תגיד, יש לך עוד הרבה תרנגולות? לא כל כך הרבה, אבל יש עוד הרבה עצות. וכמה נכשלים בני האדם בעלי החטאים יום יום, בהיותם קרועים והולכים לתוקף חמדת הבצע. וכבר התבהר גודל עונשם בכתוב, ארור משגה עיוור בדרך. ברור שזה גם כפשוטו, שאתה נותן לעיוור, אתה מראה לו דרך שאינה נכונה, אבל גם העיוור בדבר. אך זאת היא חובת האדם הישר. כאשר יבוא איש להתייעץ בו, ייעצהו העצה שהיה הוא נותן לעצמו ממש. כן, למשל, שידוכים. בא מישהו ואומר, האם הבחורה הזאת מתאימה לי? ואתה יודע שהיא אכן מתאימה לו, אבל אתה גם כן מעוניין בה. מה אתה עושה? אין פה שום בעיה קשה. אתה אומר לו שהיא מתאימה לו.
אני אבדוק.
למה? זה אתה משקר לו. הוא שאל אותך. לא, אתה יודע. אתה יודע שהיא מצוינת בשבילו. אתה לא חייב לענות, זה כן. אבל אני שואל, אתה לא יכול לרמות ולהגיד שמה, היא בכלל לא מתאימה לך. בדי שם. מה? אתה רואים, זה כבר הנגיעה האישית פה נכנס. כן? אז מה שאומר, זאת היא חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, ייעצהו העצה שהיה הוא נותן לעצמו ממש, מבלי שישקיף בה אלא לטובתו של המתייעץ. הרבה פעמים למשל, יכול להיות שזה סוגיה שלא נוגעת לך אישית, אבל... בא בן אדם, יש לו בעיה עם אדם אחר, כן? כלומר, בא א', אומר לך, יש לי בעיה עם ב'. עכשיו אתה מכיר את ב', הוא חבר שלך, מימין. ואתה יודע שא' הוא הצודק ולא ב'. ואתה יודע גם שאם תיתן את העצה המתאימה לא', ייגרם מזה צער לב'. מה אתה עושה? אתה בעצם יותר מיודד עם ב' מאשר עם א'. מה אתה עושה? נותנת, לא, אני נותן את העצה הטובה לאלף נקודה. לא עושה את החשבון של זה טוב, לא, לא טוב. יפגע אז מה? אבל האלף צודק. אתה צריך לתת לו את אותה העצה שהיית נותן לעצמך. למשל, הרבה פעמים יכול להיות שיקול כזה. האם כדאי לפלוני, אם מישהו בא ואומר, האם כדאי לי לעזור את הישיבה שבה אני לומד, ללמוד בישיבה פלוני, או לא? ואתה אומר לעצמך, בעצם הישיבה הזאת לא מתאימה לו, מתאימה לו ישיבה אחרת. ואתה אומר, מצד שני, הישיבה צריכה אותו. מה אתה אומר?
שלא.
אתה עושה לזאת טובתו הוא, לא טובת הישיבה. כן? תמיד זה העיקרון, להתמקד בשואל. בשואל, ודעות, מי הוא השואל? אחר כך יבוא אליך, נגיד, ראש הישיבה. ומשל עושה, תגיד, מה אני אעשה בלי אדם פלוני? כן? בסדר, אז תיתן לו את העצה שהמתאימה לו. מה אתה
אומר? זה
תשובת הכלל. לא אכפת לנו. לא אכפת לנו. אם האדם מתייעץ, ישאל אותך, תגיד לי, מה יותר טוב, לדאוג לטובת עצמי או לטובת הכלל, אז יש מקום לדיון הזה. כן? אבל אם הוא בא ושואל את טובת עצמו, אתה חייב לדאוג לטובת עצמו. ושהעולם יתהפך ויתמוטטו אלף מוסדות. כן.
יש לך שאומר שחייך קודם לחייך לך, ולא... לא
תייעץ, תן למישהו שתתגע
בך
אחר כך,
חייך
קודמים.
אתה חושב
לייעץ
בעניין הזה,
אבל לא מייעץ. את זה אתה יכול להגיד, אבל תן לו עצה שאינה הוגנת לו. זה יותר. אתה לא חייב לייעץ, אבל אתה לא יכול לשקר לו. אז זה גם פה, כן? שצריך לתת את העצה המתאימה למתייעץ, דווקא. כן, דברים האלה מצויים כל יום, כל יום רואים דברים כאלה. מה? אל תגיד לו, היא לא יודע. לא, אני לא רוצה לענות. אני חייב לדעת כל שאלה? לא רוצה לענות. ככה, זהו. איך תחפש לעצמך יועצים? ואם לאו, כן, ולא לשום תכלית אחר, קרוב או רחוק שיהיה. ואם יראה שיראה הוא, הזק לעצמו בעצה ההיא, אם יכול להוכיח אותה על פניו של המתייעץ, יוכיחהו. ואם לאו, יסתלק מן הדבר, ולא ייעצהו, זה מותר, אך על כל פנים, אל ייעצהו עצה שתכליתה דבר זולת טובתו של המתייעץ. אם לא, אז יש אפשרות שכן, לפעמים מותר לייעץ עצה רע, אם לא שכוונת המתייעץ לרע. ודאי מצווה לרמותו. כבר נאמר, ואם עיקש תתפתל, וחושי הארגי יוכיח. כן, כמעשה בחושי הארגי, שנתן עצה רעה לאבשלום, בגלל שהוא רצה את טובתו של דוד. זה ברור, זה מותר. כיוון שאבשלום היה מורד במלכות, אז ודאי שהיה מצווה לרמות את האיש הזה. טוב, זה עבודה מיוחדת. לדעת את מי לרמות ואת מי לא. הלאה, הרכילות ולשון הרע. כבר חומרו נודע, וגודל ענפיו כי רבו מאוד. אך שכבר גזרו, עד שכבר גזרו עומר חכמים במאמרם זל שכבר הזכרתי, וכולם באבון, וכולם באבק לשון הרע. כלומר, רוב החוטאים חוטאים בגזל, מיעוטם של החוטאים חוטאים בעריות, וכולם חוטאים באבק לשון הרע. כן. תשובה לשאלתך. הפרק הזה דן בענפים ולא בעיקר הדבר. עיקר הדבר, לדעת שדבר זה אסור, דבר זה מותר, זה כל אחד יודע. יש ענפים מתפשטים שבני אדם נוטים להקל בהם, שבשביל זה נכתב פרק הליקוט. פרטים קטנים המסתעפים. נכון, אבל הוא לא מדבר פה על לשון הרע. הוא מדבר על ענפים של הלשון הרע שבני אדם נוטים לזלזל בהם. כלומר, לא לשון הרע ישר. אז מה שאומר כאן? שכבר הזכרתי וכולם אבק לשון הרע, ואמרו, איך ידע מי לשון הרע? אני מביא לך דוגמאות. כגון דאמר, לא לשון הרע במובן, הנה, פלוני גנב. כן? שזה לשון הרע הגלוי. אלא זה, על זה, זה לא במידת הנקיות, זה מידת הזהירות. במידת הנקיות היא יגיד לך, כגון דאמר, איך משתקח נורה אלא בפלניה? איפה יימצא אש? אלא בבית פלוני, שזה גם לשון הרע. מה? כן, זהיר זה ראש קטן, נקי זה ראש גדול. אה? כל דבר צריך לדעוק אם הוא טוב או רע. לא, זה כבר בענפים, זה שייך לנקיות. לא. כלומר, זהירות זה לדעת האם מעשה זה אסור או מותר. זה הכל. זה זהירות. מה שאין כאלה נקיות, יש ענפים רבים שיצרו של האדם מורה בהם היתר, ולכן צריך מידת הנקיות. אז משל, יש לשון הרע לא ישיר, אלא יש לשון הרע עקיף, אבק לשון הרע. איך היא משתקח נורה, אלא בפלניה. כן? מישהו שואל אותך, תגיד, איפה יש אש? איפה יש אש אם לא אצלו? כן? מה זה בלומר? שהוא אדם שכל היום מבשל, כל הזמן אוכלים בבית הזה, זה אדם שטוף הנאות, כל הזמן, והוא עשיר מאוד, מאיפה יש לו כל הכסף הזה? כלומר, אתה נותן כבר פתח להבנה הזאת. כן, או שיספר טובתו לפני שונאיו. כן, לא סתם לספר טובתו של אדם, לספר טובתו של אדם זה טוב. אבל אם אתה אומר את שבחו באופן שיבוא לגנותו, גם זה לשון הרע. למשל, אתה אומר לאדם ששונא את חברך, אתה אומר לו, אתה יודע, הוא בן אדם טוב כי הוא עשה כך וכך, ואתה כבר יודע שהשונא יתחיל וימשיך את הדברים, יגיד, כן, אבל הוא הגרוע שבגורים כי כך וכך. הנה, או שיספר, וכל כיוצא בזה. אף על פי שנראים דברים קלים ורחוקים מן הרכילות, הנה באמת מאבק שלו הם. צלו של דבר, הרבה דרכים ליצר. אבל כל דבר שיוכל להיוולד ממנו נזק או ביזיון לחברו, בין בפניו, בין שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע. הסנוי ומתועב לפני המקום, שעליו אמרו כל המספר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר וקרא כתיב מלשני בסתר רעהו אותו עצמית. כלומר, יש פה בכלל זה כל מיני פרטים, כל דבר, כל דיבור שתכליתו, אחריתו, סופו, להביא לנזק לחברו, הוא בכלל לשון הרע. לפי זה צריך לסגור את כל העיתונים. סתם עיתונאי, לא כולם, אבל סתם עיתונאי בחזקת שאינו חלק לעולם הבא. כי הוא עובר על איסור לשון הרע. גם השנאה והנקימה קשה מאוד. אגב, זה לגבי לשון הרע. יש בעיה, כשאדם שומע דברים כאלה, הוא אומר לעצמו, אז אי אפשר לדבר בכלל. על מה נדבר? אם כל דבר שאני אגיד על חברי, זה לשון הרע. אז איך נדבר? בשביל זה יש ספר נפלא, נקרא חפץ חיים, שהתפקיד שלו ללמד אותנו מתי מותר לדבר לשון הרע. כמו הרי כל הלכה. בכל הלכה יש אסור, ויש מותר, ויש מצווה. אז יש דברים שאסור לדבר לשון הרע, לפעמים מותר לדבר לשון הרע, לפעמים מצווה לדבר לשון הרע. צריך פשוט להיות מומחה לדבר. כן? אז למה קוראים לזה הלכות לשון הרע? תקרא לזה הלכות היתר לשון הרע. כן? אבל מתי הלימוד של ספר חפץ חיים הוא מועיל? כאשר אדם מלכתחילה מבין את הגנות העקרונית שיש בלשון הרע, ואחר כך הוא לומד את ההלכות המסדירות את הדבר הזה. מתי כן, מתי לא. אבל אם אדם איננו מודע לרשע שיש בלשון הרע, והוא ילמד את ספר חפץ חיים, מה יקרה לו? הוא יהפוך למומחה עולמי להתרי לשון הרע, והוא יבלה את כל ימיו בלשון הרע המותר. לא יעבור אף פעם על איסור אחד מאיסורי לשון הרע. אבל הנפש שלו תהיה נפש מושחתת. כי לא כל דבר שמותר לעשותו, תוצאתו בנפש תוצאה טובה.
למה מותר לעשות
אותו? כי לפעמים יש צורך. אני אתן לך דוגמה. מותר לדבר לשון הרע על גוי. אין איסור בהלכה, נדבר לשון הרע על גוי. גויים במספרם, מלי מספרם הוא 6 מיליארד. אז יש לך 6 מיליארדים של בני אדם שאתה יכול לבלות את ימיך ולספר עליהם לשון הרע ולא תעבור על שום איסור. כן? אין בעיה. תיקח משל את ספר הטלפונים של הונג קונג. תתחיל. זה לשון הרע על זה, על צ'ו ועל צ'נג ועל וואנג. על כל אחד. אתה יודע, זה לא שמות יהודים. בסדר. כן? אז זה, אתה יכול לדבר כל החיים שלך על לשון הרע. אז למה התורה התירה? כי מכיוון, לא שזה טוב לדבר לשון הרע, כי אדם שיתרגל לדבר לשון הרע, גם על אנשים שמותר לדבר עליהם לשון הרע, הנפש שלו היא נפש רעה. אבל מכיוון שהגויים הם באימות עם עם ישראל, אם יהיה לנו איסור בהלכה לדבר לשון הרע על כל גוי, אז אנחנו ניכנס לסכנה. לכן מפני פיקוח הנפש של האומה, התירה התורה לדבר לשון הרע על גוי באופן כללי. כמובן, אתה מצד המוסר, אתה תימנע מלדבר לשון הרע, אלא אם כן יש צורך. מה שאין כן כלפי ישראל, אפילו תנזק מן היהודי, אל תדבר עליו לשון הרע. כי יש ערך יותר עליון, שזה אחווה לאומית. נכון? זאת הסיבה. זאת הסיבה להרבה כללים כאלה שהתורה, בענייני מוסר, נתנה את היסוד המינימלי ולא את המקסימלי. כי המקסימלי צריך לבוא מתוך נדיבות ליבו של האדם. שלמות נפשו. כן? אז זה דוגמה. כן? אם אדם איננו מבין את זה, אז עד רבה הוא יגיד, יש סעיף, אני כל כך רוצה לדבר לשון הרע, מצאתי סעיף בחפץ חיים המתיר לדבר לשון הרע על גוי, עכשיו יש לי, כל החיים שלי אני יכול לבלות בלשון הרע. כן? ואז תפתח עיתון בפקינג. כן? גם השנאה והנקימה. קשה מאוד לשימלט ממנו, ממנה לב הוטל אשר לבני האדם. כן? אסור לשנוא, אסור לנקום. מה זאת אומרת אסור לשנוא ואסור לנקום? תלוי, צריך לדעת מה ההגדרה של שנאה, מה ההגדרה של נקימה, וכלפי מי, מתי זה אסור, מתי זה מותר, מתי זה חובה. כן? למשל, שנאה. כן? כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך. מצד שני, כתוב שמי שקיבל תוכחה, או שמע תוכחה ולא קיבלה, מוטב לצנות טוב, לצנות טוב, יש לפעמים ממסע של מצווה לצנות. עכשיו, מה פירוש לצנות? היה כתוב בתורה, כי תראה חמור שונא אחר. ומה אומרת התורה על חמור השונא? אתה צריך לעזור לו. למה אני צריך לעזור לו? עכשיו, אם יש לי שני חמורים, אחד של אוהב, אחד של שונא, לחמור של מי אני עוזר תחילה? של השונא. למה? אומרת הגמרא, מצווה בשונא כדי שיקוף יצרו. משמע שיש פה יצר הרע של שנאה, צריך להתגבר עליו, ולכן התורה אומרת, אתה תעזור לשונא תחילה. ואז התוספות שואלים, למה צריך לעזור לשונא? למה צריך לקוף את יצרו? הרי זה מותר, הוא אפילו מצווה לשנות. אז למה אתה צריך לקוף את היצר הזה? זה יצר מצוין. אומרים התוספות, כי אם אתה לא תעזור לו, אז השונא ירגיש שיש לך איזשהו ריחוק ממנו, ואז הוא ישנא אותך בגלל זה. ואתה תרגיש את השנאה שלו כלפיך, ואז אתה תשנא אותו על שנאתו. ואז מוסיפים שנאה על שנאה, עד שמגיעים לשנאה גמורה, וזה בוודאי התורה לא התירה. זאת אומרת, אז מהי השנאה שהותרה? קפידה. כלומר, אתה לא יכול להישאר אדיש לעובדה שיש אדם שעובר עבירה. שעובר עבירה אחרי שקיבל תוכחה. בכל זאת הוא ממשיך לעבור את העבירה. אם אתה לא מרגיש איזשהו יחס של ניכור לאדם כזה, אז יש קלקול בנפש שלך. לכן מצווה לשנות. אבל אם אתה בא ושונא אותו כדרך השונאים, שיש לך ריר שנוזל מן הפה כל פעם שמזכירים את שמו, ובראש שלך לצחוק לו את הראש, אז באמת בזה אין שום דבר, ואתה עובר על לא תשנא את אחיך בלבדך. עכשיו נשאלת השאלה, מה ההגדרה המדויקת של השנאה המותרת? השנאה המותרת היא ככה. הגדרה של שנאה מותרת. פירושו, לאהוב קצת. נכון? שנאמר, ויאהב גם את רחל מלאה. אם הוא אהב גם את רחל, סימן שהוא אהב את לאה. נכון? ויאהב את רחל, גם את רחל, גם כן. שנאמר, גם את רחל מלאה, זאת אומרת שאת לאה הוא אוהב, והיא מהווה מדד לאהבתו את רחל. הוא כל כך אוהב את רחל, שהוא אוהב אותה יותר ממה שהוא אוהב את לאה. סימן שאת לאה הוא אוהב. פסוק הבא, ויהיה השם, כי שנואה לאה. למה נקראת שנואה? כי רחל אהובה יותר. אז לאהוב קצת, פירושו ישראל. זאת השנאה המודרת. יש בשאלות ותשובות של מהר"ם מלובלין, שבימינו כל הדין הזה גם לגמרי בטל, כי מכיוון שאין אנחנו יודעים להוכיח, אז אין יותר לשנוא, לפי זה יש חובת ואהבת לרעך כמוך, גם כלפי רשע גמור. כן? כך כותב מהר"ם מלובלין. כן? מובא בקונטרס מרגניטה טבה לרבי יהונתן וולינר. איפה נמצא הקונטרס הזה? בסוף ספר אהבת חסד של החפץ חיים. כלומר, החפץ חיים ראה לנכון להדפיס את הקונטרס הזה בסוף ספרו אהבת חסד. סימן שכך הוא סובר להלך. נכון. מה? שהחפץ חיים נפטר לפני מהר"ם מלובלין?
לא.
מהר"ם מלובלין נפטר לפני משהו כמו 400 שנה. בחפץ חיים יש אנשים שחיים היום שהכירו אותו. יש אנשים. אני פגשתי אישית אנשים שסיפרו לי על החפץ חיים. מה? בקריאת משה. טוב. מי? כן? אז הוא הכיר את החפץ חיים. הנה, דוגמה. כן? או יש פה יהודי שלומד אצל הרב בן יעקב. אחד, קוראים לו מר פינגר. אז אבא שלו היה תלמיד של החפץ חיים. דוגמה. אז יש קצת הבדל. אז זה לגבי השנאה. גם לגבי הנקימה. כן? הנקימה, יש הרבה מה לדבר על זה. כן? אבל נקרא קודם כל את הדברים. השנאה והנקימה קשרים מאוד לאדם, קשה מאוד שימלט ממנה לבוטל אשר לבני האדם. כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו ומצטער צער גדול. והנקמה לו מתוקה מדבש. כי היא מנוחתו לבדה. על כן, שיהיה בכוחו לעזוב מה שטבעו מכריח אותו ויעבור על מידותיו, ולא ישנא מי שיעיר בו השנאה, ולא ייקום ממנו ויזדמן לו שיוכל להינקם ולא ייתור לו, אלא את הכל ישכח ויסיר מליבו, כאילו לא היה, חזק ואמיץ הוא. והוא קל רק למלאכי השרת. כך שבשביל מלאכי השרת, מידת הנקיות לא כוללת את איסור נקימה, כי אצלם זה כבר בכלל הזהירות. נכון? שאין ביניהם המידות הללו. לא אל שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם. אומנם, מה נעשה? גזרת מלך היא. כן, אתה לא יכול להגיד, זה מידת חסידות שלא לנקום. לא, זה דין דאורייתא. והמקראות גלויים בהר היטב, אינם צריכים פירוש. לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. אם כן, אינך מה לעשות. ועניין הנקימה והנטירה ידוע. דהיינו, נקימה, להימנע מהטיב למי שלא רצה להטיב לו או שהרע לו כבר. כן, זה עיקר עניין הנקימה בהלכה, כלומר, הנקמה האסורה. בא מישהו אומר לו, אתה יכול בבקשה להשאיל לי טייפ? לך? לא. למחרת, בעל הטייפ אומר, אתה יכול בבקשה להביא לי את המצלמה שלך? כשם שאתמול לא רצית להשאיל לי את הטייפ, כך היום לא אשאיל לך את המצלמה. מי שעושה כן, עובר על איסור לא תיקון. מצוי במילואים. לא תיתור. סיטואציה חדשה. בא אחד, אומר לחברו, אתה יכול בבקשה להשאיל לי את הטייפ? תשובה, לא. למחרת, בא בעל הטייפ, אומר, אתה יכול בבקשה להשאיל לי את המצלמה? כן, בוודאי, איני כמוך שלא משאיל טייפ, כשמבקשים ממנו. כך, זה איסור לא תיתור. איסור נקירה. גם זה אסור, גם זה אסור. אז מה יעשה? ישאיל לו את המצלמה בלב שלם ובנפש חפצה.
לא להגיד לו.
אז זה נקימה. אתה נוקם, אתה לא משאיל לו.
לא, אני לא רוצה להשאיל.
זכותך כן, אבל זה אסור.
לא,
אני
לא
משאיל לו.
לא,
בגלל
שאני לא הייתי משאיל לשום אדם אחר. לשום אדם אחר שהבעיה,
לא משאיל. אם זה לא בגלל זה, אז זה משהו אחר. אני לא משאיל כי אני לא רוצה להשאיל. אבל אם אתה אומר לחבר, אתה אומר בלבך, למישהו אחר הייתי משאיל ולא לא, אז לא. כן, זה איסור.
אה?
זה אתה לא צריך לך שהוא לא יחשוב. אין, אין, איזה? רגע, הפכתי כמה? אז כן. אז בי. כן, אז כן, אז אתה לא חייב לדעות את זה. כן, מתי? זה מאוד קשה. לכן זה נאמר כלפי בני עמך. כן, אתה לא יכול לדרוש את זה כלפי כל אדם. כן.
אבל
כל
זה
מה?
זה כמו שהאחד לא אישית השני. השני, אחרי שנה, זה טיפוס כזה,
שאני לא רוצה
עסקים איתו,
אבל יש לו
דבר כזה.
זה לא משאיר לו. זה משהו אחר. אתה חושש מהנזקים שיבואו לך.
יחסי הדדיות עם הבן אדם
הזה. זה מאוד גבולי מה שאתה אומר. אם אתה חושש שהאדם הזה יזיק, ולא יהיה נאמן בבריתו, משהו אחד. אבל אם אתה אומר, האדם הזה מן הסתם לא יזיק, ויהיה נאמן בבריתו, רק אני לא מסמפת אותו. זה אסור. אתה צריך להשאיל לו. כן, מה אתה אומר?
לפעמים
אז מה אתה רוצה להגיד בזה? מה? צריך לתת לו. כן, כן. אבל חוץ זה, אני לא מופקד על החינוך שלו. כן? אם אני מופקד על החינוך שלו, זה משהו אחר. כן? אם זה הבן שלי, או תלמיד שלי, אז אני צריך לעשות את זה. אבל אם זה סתם, מישהו בא, אתה לא אחראי על החינוך של כל העולם. כן, בסדר. גם אם הוא לא יראה. כן, אם הוא לא יראה. כן. ואז אם כן, זה האיסור של נקימה ונטירה. כן, כמובן, לפעמים מותר לנקום, לפעמים חובה לנקום. למשל, תלמיד חכם שביזוהו, צריך לנקום או לא? כתוב בגמרא, כל תלמיד חכם שאיננו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. כן? הוא חייב. ואם הוא לא נוקם, אז מה דינו של התנית חכם? אומר הרמב״ם, נענש. למה הוא נענש? הוא מבזה את התורה. עכשיו, מתי זה נאמר? אם ביזוהו ברבים. אבל אם זה בינו לבין אדם פרטי, כן? כלומר, בתוך חדר סגור, אחד ביזה את התנית חכם, מידת חסידות שלא יגיד. כן? עכשיו, איך נדע כשהתנית חכם נוקם בציבור, כלומר, על פגיעה בציבור, שבאמת הוא עושה את זה לשם שמיים ולא לשם עצמו? אם כשהוא פוגעים בו בסתר, הוא לא מגיב. אז זה המבחן לכך שכשהוא מגיב על פגיעה בציבור, זה היה לשם שמיים. עכשיו, לא צריך תמיד להשתמש בחובה הזאת. לפעמים, כבודו של התלמיד חכם שלא ישיב. אבל באופן כללי, זה דרכם, זה חובתם של תלמידי חכמים להגיב על פגיעה בהם, אף על פי שזה דבר, זה הוא קשה מאוד לעשותו. כי תלמידי חכמים לא אוהבים לנקום. יש לפעמים גם מצווה, כתוב שיש נקום, נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני לא אתן לך לגמור את שליחותך כל הזמן שאתה לא נוקם את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אז עכשיו, מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא. אם כן, הנקמה היא נקמת בני ישראל. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, לי אין אינטרס אישי בזה. אבל זה לא יפה שפגעו באומה שלך ואתה לא מגיב. אז לך תנקום את נקמת בני ישראל. מה עושה משה? הולך לבני ישראל, אומר להם, יאללה, צריך להביא חיילים כדי לנקום את נקמת השם במדיין. כלומר, הוא אומר, זה לא בשבילנו, זה בשבילו. כן, כל אחד זורק את הנקמה על השני. כן? אבל זה מהמאפיינים של נקמה אמיתית, שהיא לא בתוך נגיעה אישית, אלא לצורך העניין. כן? מה פירוש נקמה שם, באמת? מה זה נקמה? זה צורת הנישה. כן? נקמה, הכוונה שפשע לא נשאר ללא תגובה. יש הבדל בין נקמה לבין נקמנות. נקמנות היא מידה רעה. זה רע להיות נקמן. שאדם מרגיש אלבון כזה שהוא רוצה לשבור את העצמות של מי שעשה לו רע. זאת מידה רעה בנפש. מה שאין כן, מידת הנקמה של מי שאין לו יצר נקמה, היא לשם עשיית הצדק בעולם, וזה אז מידה אצילית. כן. אני זוכר, בזמני הייתה מלחמה בשם מלחמת המפרץ, ואז היה ביזיון עצום לעם ישראל, נשלחו אלינו טילים מעיראק, מדינת ישראל לא הגיבה. אחד שעבר סמיכה לרבנות כתב באחד העיתונים שאסור לממשלת ישראל להגיב לטילים, שנאמר לא תיקום. ברור, זה אמר רצות שאין כמותה. כן, מה אתה אומר? כן, זה גם מידה טובה בנפש. כלומר, זה לא טוב שאתה תקנית מידת הנקמנות. תוותר, מה אכפת לך? אתה תהיה יותר מאושר אם תוותר. זה באמת. יש כל מיני טעמים למה לא להיות נקמן. כן? כי הרי זה תהיה מעל לזה, מה אכפת לך? הוא עשה לי ככה. תהיה מעל לזה. לפעמים צריך להשתמש, כן? אבל לא למען עצמך. או למשל, אם מישהו נותן לך מתקות. אם מישהו בא, אללה, תח, נותן לך שתי סטירות. מה אתה עושה? מה שנאמר לא תיקום זה נאמר בממון. הוא לא רצה להשאיל לך, ואתה לא משאיל לו. אבל בפגיעה בגוף, אז ודאי שנוקמים. אם מישהו נותן לך מכה, אתה מחזיר לו מכה. שתיים יותר טוב. ככה כדי שבטוח הוא לא ייתן לך אותה.
מה עם הלחי?
לחי שנייה. אתה יכול להושיט את הלחי השנייה. זה פסוק מפורש, באיכה. כן? טוב לגבר כי ישאול במוריו, נכון? ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. נכון? כך כתוב במגילת איכה. שמי שנתן לך סתירה, תן לו את הלחי השנייה. זה כתוב במגילת איכה. כן? אז מה הדבר הזה? זה מידת חסידות. זאת אומרת, יש לאדם צורך לקנות מידה טובה בנפשו. מידת ההשתבות, מידת השפלות. אז אומר לך, תשמע, אתה יש לך יותר מדי גאווה, יותר מדי שחצנות, אז תתרגל שכשיתנו לך מכות, תשאיר את הלחי השנייה. כן? זה מצד תיקון המידות. זה לא הדרכה קבועה, כתוב טוב לגבר כי ישרול בנעוריו. כן? כשיש אדם שיש לו יצרים, אז הוא צריך לקנות את המידה הזאת של שפלות. הטעות של הנצרות שהיא הפכה את זה להלכה. ומכיוון שהפכה את זה להלכה, אז גם אמרה שאי אפשר לקיים את ההלכה. כלומר, כשאתה לוקח מידת חסידות והופך אותה לנורמה, אז היא הופכת להיות בלתי אפשרית. ואז ממילא כל הערך של, של המצוות יורד. כי כולם כבר יודעים שזה כתוב באבנגליון, אז זה גם כתוב אצלנו, אבל באופן אחר. לכן על מכות או על כללות צריך להגיב, אבל לא חייבים. כן? אם אתה לא רוצה להגיב, בבקשה, אתה לא חייב גם להגיב. ולפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב, ומבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם או איזה זיכרון מן הדבר, ואם לא יוכל להשאיר זיכרון גדול, ישתדל להשאיר זיכרון מועט. יאמר, דרך משל לאדם. הנה, זה פה תיאור מדוקדק של דרכי היצר. אם תרצה, ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לתת לך כשנצרכת. כלומר, תיתן לו את המצלמה. בסדר. כי ההלכה אומרת שצריך לתת לו את המצלמה. לפחות לא תתנהו בסבר פנים יפות. אל תחייך שתתן את המצלמה. תן לו ככה בפנים חתומות. או, אם אינך רוצה להרע לו, לפחות לא תטיב לו טובה גדולה ולא תסייעו סיוע גדול. או אם תרצה גם לסייעו הרבה, לפחות לא תעשהו בפניו. או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לרע. אם מחלת לו שלא תיראה לו לאויב, די בזה. ואם גם להתחבר עמו תרצה, אך לא תראה לו כל כך חיבה גדולה כבראשונה. וכן כל כך יוצא בזה ממיני החריצות שביצר. מה שהוא משתדל לפתות לתקיבות בני אדם. על כן באה התורה וחללה כלל שהכל נכלל בו. ואהבת לרעך כמוך. כמוך בלי שום הפרש. כמוך בלי חילוקים. בלי תחבולות ומזימות. כמוך ממש. מצוות עשה דאורייתא. כלפי מי שפגע בך ולא רצה לסייע לך, אתה צריך לתאר את הנפש שלך עד כדי שתאהב אותו אהבת נפש ממש, כדרך שאתה אוהב את עצמך. ועבודה רצינית, אם כן, פה מידת הנקיות. אבל כל זמן שאדם לא קיים את זה, עוד לא יצא ידי חובתו המינימלית. עבודה, יש כך. אולם השבועות, אף על פי שמן הסתם כל שאינו מן ההדיוטות נשמר מהוציא שם שמיים מפיו לבטלה, כל שכן בשבוע, כן? שאדם לא יישבע סתם, אף על פי שפעמים אומרים נצבע לך, נצבע לך זה גם אסור, נכון? כן? תשבע. אסור. כן? יש עוד איזה ענפים קטנים שאף על פי שאינם מן החמורים יותר, על כל פנים ראוי למי שרוצה להיות נקי להישמר מהם. והוא מה שאמרו, אמר רבי אלעזר, לאו שבועה והן שבועה. כלומר, האם אתה תבוא מחר בבוקר ב-12:30? זה לא יכול להיות בוקר ב-12:30. אתה תבוא מחר בבוקר ב-9? הן. זה שבוע. כך אומר רבי אליעזר. אמר רבי אליעזר, לאו שבוע והן שבוע. אמר רבה, והוא דאמר, לאו לאו, תרי זימנה, והוא דאמר, הן הן, תרי זימנה. כן, אם הוא אמר רק הן, עדיין לא עבר על איסור שבוע, אבל פי שעל איסור שקר הוא עבר. מה שאין כן, הוא אמר, הן הן, עבר על איסור שבוע. מעין שבוע. וכן אמרו, והן צדק. שיהיה לב שלך צדק והן שלך צדק. לכן ברור שאם מישהו אומר שהוא צריך לעשות משהו, אז שידע מיד את הגבולות של מה שהוא מתחייב לעשות. אומר, אם אוכל או בלי נדר וכדומה. כן? שאילו כן, הוא נכשל בעוון נדרים ושבועות, שהוא מן העוונות החמורים, כיוון שפוגע במה שעיקר האדם, הדיבור שלו. טוב, אחרי הדבר השקר זה הרבה יותר מורכב ומסובך. So